דיברנו כמה פעמים על מטרותיו של התלמיד שבא בשערי ישיבה, רוצהו וצריכו להתמלות בתורה, בשאיפות, על ידי לימוד בעיון כבניית הקומה העיונית הנכונה שלו, שהיא בסיס הלימוד, על ידי בקיאות ושאיפה להקפת ש"ס, כי הם חיינו באורך ימינו ובהם נהגי יומם ולילה, והיא אתה בן חורין להיבטל למנה. אמנם ישנו נושא נוסף מרכזי שאני רוצה לייחד לו דברים, והוא לימוד האמונה. מה פירוש הדברים ולשם מה הוא נצרך? במאמרו קריאה גדולה שמופיע באורות, מדבר הרב על הצורך בהתחברות למעיין האמונה מול הכפירה הנוראית, בלשונו, והקשה המתפשטת בעולם. עדיין שומע אני, כ-25 שנה אחרי, את קולו של הרב צבי יהודה זצ"ל, ולומדי אצלו את הספר אורות, כשהוא הגיע לפסקה שאני אקרא תכף, הוא בכה בכי נורא. מהי אותה פסקה נוראית שגרמה לו לבכות? בסוף אותו מאמר שנקרא קריאה גדולה כותב הרב כך: אחינו היקרים, חכמי תורה וסופרים משפיעים, מדבר כאן אל בית המדרש, אל חכמי התורה, גם אנו נועלנו וחטאנו. כן, גם אנחנו בתוך בית המדרש יכולים לחטוא, וחטאנו. למדנו, מצוין. חקרנו, מצוין. פלפלנו, חידשנו, כתבנו. אבל שכחנו את האלוהים ועוזו. לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולי חכמי דורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים. לא שמענו לכולם. מי הם? הוא אומר, רבים, נביאי האמת. ירמיהו הנביא פרק ב' זועק: הכהנים לא אמרו איה השם, ותופסי התורה לא ידעוני. מה פירוש הדבר? ותופסי התורה לא ידעוני. הראשונים במקום מפרשים שהכוונה היא לחכמים לומדי התורה. המצב נוראי שנרמז כאן בקטע הזה. מה מצועקים אותם חכמי הדורות, אותם נביאי אמת? הם מכריזים בקולי קולות כי סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מני ים, אם לא נביא אל הנער מים מהים, מי זה הים? ים הדחוכמתא וקבלה, מים דעת אלוקים, מים תואר האמונה הטהורה הנובעת מנשמתנו פנימה, משורשה, ממקור החיים. כתוב כאן דברים נוראים. אפשר ללמוד תורה, ובכל זאת אומר הנביא, אפשר לשכוח את הקדוש ברוך הוא ותופסי התורה לא ידעוני. אפשר ללמוד תורה לשם התגדגות בתורה אפילו, או ידע. אבל נהר התלמוד, בדרך כלל מקובל לומר ים התלמוד, מה שנהר התלמוד ביחס לאמונה שבחלק האמוני שבתורה, זה כדוגמת נהר לעומת ים. נהר התלמוד יכול להתייבש אם לא ינק מים מים האמונה. זוכר אני את הרב צבי יהודה, יהודי באותו זמן בן 90, מתייפח בבכי גדול שהוא הגיע לפסקה הזאת. יש לשאול, מה עניינה של הפסקה ומדוע זה כל כך חמור? המתבאר ברמח"ל, המדבר בספרים רבים שעוסקים בהבנת העולם והאדם, המתבאר הוא שכל המציאות מבריאת העולם בנויה בצורה כפולה. זה פסוקים, זה ספרים, ומה לא. כל המציאות בנויה בצורה כפולה, מגוף ונשמה, מכלים ואור שנכנס בכלים האלה. גוף ונשמה, גוף כמשל של כלי, ונשמה כמשל של אור שנכנס לכלים. וכמו שהגוף שלנו מכיל את הנשמה האלוקית הטהורה, נשמה שנתת בי טהורה היא, שנתן בנו הבורא, כך גם בדברים האלה כמו שנבהר. יודע כל אחד שיש זיקה בין השניים. הגוף צריך להיות ראוי לקבל את הנשמה, המנס תוכל להתקיים בו. עם הגוף, בחלקי חלקים היותר נמוכים שבאישיות של האדם, איננו ראוי לקבל את הנשמה, הנשמה עוזבת אותו. כך הוא בעולם, בכלל. כך הוא באומה, וכך הוא גם בתורה. ישנו בתורה, או ישנם בתורה שני חלקים. ישנו בתורה החלק ההלכתי, החלק ההלכתי שבתורה, שהוא החלק המעשי, שמורה אותנו איך לחיות, מה לעשות, בצדדים מעשיים. וישנו חלק של אגדה, החלק של אגדה שזה בחינת גוף ונשמה. גוף הצד המעשי, ההלכתי, מעשי, כמו גוף, לנשמה שהיא החלק ההגדתי שבתורה. חלק זה כולל בתוכו ממוסר ועד מעשה מרכבה. וישאלו את האדם, אומרת הגמרא במסכת שבת, צפית במרכבה? עסקת במרכבה? הגעת התכלית החלק האמוני שבתורה? התכלית החלק האגדתי שבתורה? כך ישאלו אדם, כשאדם יגיע לבית דין של מעלה. בעל שולחן ערוך הרב כותב בספרו בהלכות תלמוד תורה, דרשות האגדות, מה עניינם? להתבונן מתוכם, להידע את השם. זוכרים את מה שאמר ירמיהו? הכהנים לא אמרו יהיה השם, ותופסי התורה לא ידעוני. להתבונן מתוכם, להידע את השם. כמו שאמרו חכמים, רצונך שתכיר מי שאמר והיה העולם? אתה רוצה לדעת את ריבונו של עולם? למוד דברי האגדה, שמתוך כך אתה מכירו ומדבק בדרכיו. הם הדברים שזועק ירמיהו ותופסי התורה לא ידעוני. כי מי שרוצה לדעת, כי מי שרוצה להכיר את מי שאמר והיה העולם, צריך לעסוק גם בחלק הנשמתי. גם בחלק הנשמתי. אינני מדבר עכשיו על היחס, אינני אומר עכשיו שזה מה שצריכים לעשות. אני מנסה עכשיו להבין את היסוד של הדברים. ומי שרוצה לא להיות במדרגה שבתופסי התורה לא ידעוני, צריך לדעת את השם. המסילת ישרים, מי לא יודע? הרי המסילת ישרים אומר, אני כתבתי את הדברים שכולם שיודעים יוכלו לחזור עליהם. ומה כותב לנו המסילת ישרים? ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתגלותם בדקות החוכמות ועומק היונים. מי שחכם יעסוק בעניינים החכמים. איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי, יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, יש אחרים יתנו עיונם לתכונה והנדסה, אחרים למלאכות, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש. מי לא מכיר את הקדמה של המסילת ישרים? אבל נשמע מה הוא אומר לנו. אחרים ייכנסו יותר אל הקודש. דהיינו לימוד התורה הקדושה, מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי דינים, אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו את עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. לא כתוב כאן שזה הכוונה שלא ילמדו את החלק ההלכתי והפלפולי וההלכות והמדרשים והדינים. אבל מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. למה? הוא מסביר בהמשך, כולם לומדים מסילת ישרים. לא כי זה לא חשוב, אלא כי זה לא נצרך. ובהמשך הוא כותב, מה נענה ביום תוכחה? הרי ישאלו את האדם בסוף, צפית במרכבה? השתדלת? ניסית? התאמצת להגיע לזה? מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה שהשם אלוהינו שואל מעימנו? מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם וכו'. המסילת ישרים הינו הבסיס הראשון של הבניין המוסרי והרוחני של בן תורה שבא בשערי ישיבה, בן תורה שרוצה להתקדם, בן תורה שרוצה להתעלות, בן תורה שרוצה להגיע למדרגת אדם יותר, צריך ראשית לימודו לעסוק, וגם אחר כך תמיד במסילת ישרים. ועל גביו, אחרי, על גבי המסילת ישרים, יש מדרגות של לימודי אמונה מתוך סדר מסוים. אנחנו גם את זה ברוך השם בונים בישיבה. ומתוך לימודים אלו זוכה אדם למדרגה רוחנית אמיתית של הבנה בענייני החיים, הבנה בענייני החיים הפרטיים שלו. ומתוך כך זוכה הוא לעיניים רוחניות להתבונן בהנהגות מי שאמר והיה העולם, כמו שראינו מקודם. וצריך הוא ללמוד אמונתו ועירתו, צריך הוא לקנות מדרגות אמיתיות בראיית ענייני עם ישראל, עם השם, בענייני השבת שכינה לציון, שגם היא בעם ישראל, פה מרכז העולם, פה מרכז עם ישראל, לראות את הנהגת השם עמנו וכל הדורות, ובדור הזה בפרט, ושוב השם את שיבת ציון, במבט אמוני לראות ולהבין את הדברים. זה מחייב לימוד בעמל גדול. הרמב״ם, הרציונליסט הגדול, שלמות השכל האנושי, אולי זה הרמב״ם. והרמב״ם, שהוא עמוד התורה וההלכה, כותב בפירוש המשניות לברכות, ממש ממש בסוף הדברים, יקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר הלמדהו. שומעים מה כותב הרמב״ם? יקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר הלמדהו. אני אכתוב לך את היד החזקה, אני אכתוב לך כל כך הרבה דברים, וזה יקר ביותר בעיניי. אם ננסה לבאר את הדברים בצורה פשוטה, נצטרך לחזור לראשית דברינו. יסוד התורה הוא קיום החלק המעשי, קיום תורה ומצוות, ובזה עוסקת התורה שאנחנו לומדים בה, משתדלים, צריכים ללמוד בה כל היום. אבל זה רק החלק הגופני, החלק החיצוני של התורה ששייך לגופנו, לקיום המצוות בגופנו, הלכת תפילין, נטילת לולב, נטילת ידיים, הצדדים המעשיים, אפילו הלוויית המת, זה ברגליים, זה חסד, אבל זה עדיין בגוף. אבל החלק האמוני, החלק הנשמתי, הוא שייך יותר פנימה. אלו חובות הלבבות, זה חובת המוח, זה שייך למוח וללב. ועל ידי לימוד מוסר ואמונה מכוונים את המוח והלב להיות מכוונים לרצונו של הבורא, להבנת רחב, ללימוד רחב בעולם. אם כן, כמו שבוודאי לא תיתכן בעולם הזה נשמה בלי גוף, איזה גוף זה כאשר חסרה בו נשמה? והיא ידיעת הבורא, הנהגותיו בבריאה, הנהגותיו את עם ישראל, דורנו, התבוננות של אמונה בכל אשר מתרחש בנו. הרי זוהי הנשמה של התורה, כמו שראינו, שבלעדיה נורא לומר, ובלעדיה זו מיתה. ואולי נתבונן שוב בדברים, ובזה נחתום שקראנו מקודם. מה הוא כתב לנו הרב שם בדברים שלו? איך התעלמנו, איך נתעלם מכל חכמי הדורות, נביאי הדורות, שצועקים ומכריזים בקולי קולות כי סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב אם לא נמשוך לתוכו מים מים האמונה. בואו נתבונן רגע, מה זה יבש? מהו המשל? לולב היבש פסול. מדוע לולב היבש פסול? אומרים הראשונים, לולב היבש משום לא המתים יהללויה. יבשות זו מיתה, נורא. סוף נהר התלמוד יכול להיות חלילה מיתה רוחנית, יכול להיות מיתה רוחנית אם זה לא יגיע לידיעת השם על ידי מוסר ואמונה. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן ים, מים עד חוכמתה וקבלה, כמובן כל אחד לפי כוחו, אבל צריכים להתחיל לעלות בסולם בצורה רצינית ומסודרת. מים דעת אלוהים, מים תואר האמונה התאורה הנובעת מנשמתנו פנימה, משורשה ממקור החיים.